שיחה בשתיים בארבע עיניים, והיום אני בשיחה שלישית עם רחל אליאור. זוהי תוכנית שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. הנושא הפעם הוא גלות וגאולה. שלום רחל.
שלום וברכה, חבא.
אני אומרת רחל, אבל אני ראוי שאני אזכיר ואומר שאני מדברת עם פרופסור רחל אליאור. ואנחנו ממשיכות את השיחה שלנו שהתחלנו בעקבות הספר הנפלא והגדול, ישראל בעל שם טוב ובני דורו, יצא בהוצאת כרמל, והפעם אני ארצה להתרכז דווקא בחלק השני. החלק השני הוא, בשבילי היה, לקרוא אותו היה כמו איזה רומן היסטורי, חומר מרתק, אבל מלבד החומר אני רואה את השיח שלך, את ההתכתבות, את הים, החומר וההתכתבות שלך עם חוקרים אחרים, עם דורות אחרים, ואני לא יודעת אם בשיחה שלנו זה יוכל הרבה להשתקף, אבל אני רציתי לציין את זה, שזה היה חלק מהצד המרתק בקריאת הספר. כלומר שזה לא היה שאלה של אני קוראת ספר שעוסק בהיסטוריה. לפני שנדבר אני רוצה לקרוא קטע מתוך הספר. זוהי הפתיחה לפרק 16 שנקרא ורוח אחד לעשה ולא תעשה. רבי יהונתן אייפשיץ והשבתאים בפודוליה. השבתאים היו יהודים שראו בשבתאי צבי שנולד בתת באב תפ"ו 1626 והלך לעולמו ביום הכיפורים י' בתשרי תל"ו 1676, מקובל רב השראה שפירש מחדש את קבלת הזוהר וקבלת הארי, ומשיח אמת שפדה את בני עמו משעבוד לחירות. הם ראו בו אדם שכונן עולם חדש שלא נודע כמוהו, בשעה שייצג הוויה אלוהית חדשה שאין בה שכר ועונש, שנגלתה בעידן הגאולה וגילם תפיסת אדם חדשה הקשורה לגן עדן שלפני החטא והאשמה, הבושה והפחד. השבתאים ראו בשבתאי צבי החל מחג השבועות של שנת 1665 ועד מראשית שנות ה-20 של המאה ה-19, אדם מרחיק ראות, בעל תכונות אלוהיות, שהביע הזדהות עמוקה עם שותפות הגורל היהודי בעבר ובעתיד, וגילם יכולת לחולל שינוי בהווה הקשה מנסו של דור פרעות תח ותת. יתר על כן, השבתאים האמינו שיש לאל ידו של שבתאי צבי לגאול את עמו ולנקום באויביו בזמנם ובמקומם, כפי שאמר נתן העזתי בן אלישע אשכנזי שהכתירו למשיח ולגיבור נוקם בשעה שייחס לו תכונות אלוהיות על יסוד דברי הנביא ישעיהו, אדוני כגיבור יצא כאיש מלחמות יאיר קנאה, ירי אף יצריח על אויביו יתגבר. נתן אמר על המשיח הנוקם, כה אמר אדוני, הנה מושיעכם בא, שבתאי צבי שמו, ירי אף יצריח על אויביו יתגבר. והוסיף בשם מלאך הברית שנגלה אליי בהקיץ וגילה לי כמה עניינים נוראים, ובכלל דבריו היה שאתה הוא הקץ האחרון. מה שאמר הכתוב, כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה. אני עוצרת כאן. אני, האמת שמעולם עוד לא קראתי קטע שהוא היסטורי, וזה בעצם תיאור חלק מספר שהוא במהותו היסטורי, פילוסופי, וזה נראה לי כמו פתיחה לרומן היסטורי. וגם מעולם לא קיבלתי את דמותו של שבתאי צבי כדמות אנושית כל כך. אני יכולה כמעט לגעת בו על פי התיאור הזה. ואני אומר גם שאני מרבה לקרוא עליו, אני מרבה לקרוא עליו, אני מרבה לקרוא על נתן העזתי, לקרוא מכתבה, ואני לא אגיד, אני לא, לא מומחית, אבל הדמות הזאת מרתקת אותי, ואני אגיד מדוע, וזה לא חשוב אם אני צודקת או לא. מאחר והוא פעל ברחבי האימפריה העות'מאנית והבלקן, והוא גם קבור בבלקן, גם נתן העזתי, וגם הוא נתן העזתי נקבר בסקופיה, הקבר שלו היה גלוי עד 1963, אז הייתה רעידת אדמה, וכל הציון קבר שלו נעלם, אבל אנחנו יודעים בדיוק באיזה אזור זה, ויש צילומים של הקבר, ושבתאי צבי, על פי מה שאנחנו יודעים, קבור באולצ'ין, שהיא על גבול מונטנגו אלבניה, על חוף הים האדריאטי. אם כן קבור שם או לא קבור שם, יש כמובן דעות לכאן ולכאן, אבל יש הרבה מאוד אפשרויות להאמין, להבין שזה המקום האחרון שלו. ואין ספק בעיניי שהוא השפיע על יהדות הבלקן, על התפיסה המיסטית של הגביר, השפיע על התפיסה המיסטית ועל תפיסת הגאולה שהקדימה את הציונות ההרצליאנית. כלומר, יהודי הבלקן חיו בתפיסה שעוד מעט מגיעים לציון, וזה המקום. ירושלים היא המקום. בין השאר איך אני יודעת זאת, כשאני קוראת מכתבים, כתבים שנוגעים ליהודי ביטולה, שהיא מונסטיר או סופיה או בלגרד, זה מדהים לראות את הנוכחות של ירושלים וארץ ישראל בכתבים שלהם, ואת הנסיעות הלוך ושוב, ההפלגות והנסיעות הלוך ושוב לארץ ישראל, ולא רק בענייני גיוס כספים וכו', אלא כתנועה בלתי פוסקת. וכמובן חלק מהם השתקעו בארץ. כשהגיע הרצל, אז זה היה כבר המשיח בא. כלומר, זה היה כבר איזושהי תשובה למשאלת לב שהייתה כבר קיימת ומבוססת. עד כאן אני אמרתי. כלומר, מדוע אני, העניין הזה מושך אותי ומתעתע בי ומסקרן אותי וכו'. ואני רוצה לשאול אותך לפני הכל ככה, כמו, כדי שנמשיך לגעת בדמות הזאת, מי זה שבתאי צבי?
את יודעת, חווה, אני מאוד שמחה לשמוע את דברייך. קודם כל, שאת מתעניינת בנתן העזתי, בשבתאי צבי, במסגרת של העניין הכללי שלך ביהודי הבלקן. והדבר שבו סיימת את דברייך, שכולם נוסעים כל הזמן. כשאני כתבתי את הספר הזה, במשך עשרות שנים, את ישראל בעל שם טוב ובני דורו, אני כל הזמן הייתי אומרת לבני משפחתי, כולם נוסעים כל הזמן, אף אחד לא יושב בבית. את יודעת, אמרתי, כל הזמן הייתי חוזרת ואומרת, זה נוסע לפה והוא נוסע לשם, וזה בעסקי מסחר, וזה בעסקי חרמות, וזה בעסקי שליחות. הדינמיות של העולם היהודי, כמו שהיא מצטיירת, מאיגרות השליחים, את יודעת, יערי, אסף אוסף נהדר של איגרות שלוחי ארץ ישראל, יש לנו דברים שהברמן אסף, יש לנו ספרות גדולה, אפיסטולרית, של מכתבים שכתבו מכאן ומשם, עדויות רבות ושונות, יש יומני מסע, זה עולם שלם, אבל הדבר שמשותף לכל הקהילות, שכולם נוסעים, את יודעת, כמו שיודל חסיד אצל אגנון נוסע כדי להשיא את ביתו מקהילה, כולם כל הזמן נוסעים, נוסעים לירידים, נוסעים לשידוחים, נוסעים למחותנים, נוסעים לחתונות, נוסעים לחגיגות, וכל הזדמנות כזו היא רב ערכית, דהיינו, אתה נוסע לחתונה ומביא בציקלונך איזה כפתור או איזה חגורה או איזה שרשרת פנינים, כדי להראות לבן דוד שלך, כדי שתעשו איזה מסחר משותף, או תלמד אותו איזה סוד מקצועי. יש המון, הסוג הספרותי הזה, יומני מסע וכתבי שליחים וכן הלאה, מלא חיים ומלא אנרגיות של אנשים חיים שמגלים על כל הצדדים של החיים שלהם. עכשיו, בין השאר, בין כל הנסיעות האלה, יש הרבה נסיעות של אנשים שנוסעים לפגוש באנשים שנחה עליהם רוח אלוהים, או שנגלה להם חלום, או שאמרו דברי מלאכים. ואנשים הפיצו את זה ואמרו, את יודעת, נגיד, נתן העזתי חלם חלום בחג השבועות. מספיק שהוא אמר את זה לתלמיד אחד שלו. התלמיד אמר לבן דוד שלו. הבן דוד נסע לעיר השנייה. התחילו אנשים לבוא לראות מי זה האיש שזכה להתגלות אלוהית. כן? כלומר, הכל קשור, המסעות והקומוניקציה בין קהילתית והציפייה המשיכית, הכל קשור. עכשיו נחזור חזרה לשאלה שלך. מה הדבר הראשון שאת רואה על שבתאי צבי? הוא נוסע, הוא כל הזמן נוסע ממקום למקום, מגרשים אותו, הוא נוסע, הוא חולם, הוא שומע שמועות, הוא מקבל מכתב, פה הוא במצרים ופה הוא בירושלים, פה הוא בסלוניקי, פה הוא באזמיר, פה הוא בקושטה, בקונסטנטינופול, הוא כל הזמן נוסע. כלומר, חייו היו חיים קצרים מאוד, וזו עוד נקודה שחשוב להדגיש בהתחלת הדיון שלנו. שבתאי צבי נולד בתאריך מאוד משמעותי, בתשעה באב, ב-1626, והלך לעולמו ב-1776. כלומר, אנחנו מדברים על אדם צעיר מאוד, כן? אדם בן 50, אבל יותר צעיר ממנו זה נתן העזתי, שנולד ב-1643, והלך לעולמו ב-1680. הוא היה בן 37 כשהוא הלך לעולמו. למה אני מדגישה את זה? כי מדובר פה בסיפור של אנשים מאוד צעירים. אנשים שהם צעירים ונוסעים וחולמים ומתעניינים. אילו הם חיו בתקופה שלנו, קרוב לוודאי שהם היו לומדים אומנות ושירה ומיצג ופרפורמנס, ואף אחד לא היה מרים גבה. אנשים בעלי רוחב אופקים, עניין עמוק במה שמתרחש בנפשם, בתודעתם, בחלומותיהם, אנשים שעוסקים בלימוד ובפרשנות אישית, אבל מדובר פה בסיפור של אנשים מאוד צעירים. אני חוזרת. נתן העזתי נולד ב-1643, 22 שנה לאחר מכן, הוא חלם ששבתאי צבי הוא משיח. כלומר, הוא בחור צעיר, בן 22. שבתאי צבי שנולד ב-1626, ונאמר בערך היה בן 40 כשנתן אומר לו את זה, התחיל את המסע המשיחי שלו שהוא היה בן 22 גם. כלומר, כי שבתאי צבי נולד ב-1626, והוא התחיל את המסע המשיחי הגדול שלו בערך ב-1645, 1640, בחור בן 20. אלה שני בחורים צעירים, בני 20, 22, שיש להם כל מיני תובנות מעניינות בזיקה לחלומות, לחזיונות, לפריצת עולמות, לספרות הקבלה, לדברים שאנשים צעירים עשויים לעסוק בזה. אבל הנסיבות הבלתי צפויות לחלוטין הפכו אותם לדמויות היסטוריות. מלכתחילה אף אחד מהם לא התכוון להיות דמות היסטורית. אני אומרת לך, זה כמו שני חברים שמנגנים ביחד, או שני חברים שמספרים סיפורים אחד לשני על המיצג שיש בדעתם לעשות. אבל המציאות שהיא זו שתמיד משקרת. אגב, אין משיחי שקר, זה המציאות שמשקרת. המציאות שיבשה להם את התוכניות הראשוניות שלהם, והובילה אותם למסלולים בלתי צפויים. במה דברים אמורים? שבתאי צבי היה נחשב תלמיד מכונן, שנולד באזמיר, ולמד בשני העשורים הראשונים לחייו, כמו כל בחור יהודי טוב, הוא למד עברית, והוא למד תורה ולמד משנה וגמרה וכן הלאה, ובשלב בעשור השני לחייו, הוא התחיל להתעניין בקבלה, הוא לא היה יחיד, רבים מאוד במאה ה-17 רצו ללמוד קבלה, ספרות הקבלה הייתה מודפסת, הזוהר היה מודפס, השלה היה מודפס, הדפיסו ב-1648 את שני לוחות הברית, את מגיד מישרים, הייתה התעוררות אינטלקטואלית גדולה, במאה ה-17 סביב הדפסת ספרי קבלה, ואנשים שישבו בבתי מדרש ובישיבות רצו לשמוע מה, איזה ספרים חדשים הגיעו, והם למדו אותם. דבר אחד זה ללמוד, כלומר, כשיש קשר, מצד אחד, החפץ, הספר, האובייקט, ומצד שני, אני הקורא הסובייקט. מקובל זה אדם שחותך את הפער בין האובייקט לסובייקט. כלומר, לא אני הקורא והנה המקרא, אלא אני הופך להיות הנקרא, המקרא מדבר בי. כלומר, ההפנמה של הטקסט הכתוב והפיכתו למשהו שמבעבע בך ומפעפע בך, וגורם לך להיות שותף בטקסט כמדבר ושומע ולא רק כקורא. זה פחות או יותר הגדרה רחבה של מקובל. מי שאיננו רק קורא, אלא מי שמפנים את הטקסט המיתי הכתוב, וכדי להסביר את זה בצורה מדויקת, הייתי רוצה להשתמש באנלוגיה של תווים ומוזיקה. הטקסט הכתוב הוא התווים, ספר הזוהר כתוב, ספר יצירה כתוב, ספר כתוב, אני מתכוונת, מודפס, כן? נכתב שנים שנימה ונדפס ומצוי בהישג ידו של הלומד. הטקסט הכתוב הנדפס של הספרות הקבלית מצוי בידי הלומדים שנים רבות. אבל הלומד שהופך מקורא למקובל הוא זה שהוא מנגן מחדש את הטקסט הכתוב. לכן הדימוי הוא של תווים ומוזיקה. התווים כתובים. כל אחד יכול, יודע לקרוא תווים, יכול לקרוא תווים, כמו שכל אחד שיודע לקרוא עברית יכול לקרוא את הספרות הקבלית. אבל לא כל אחד יכול להיות מנצח או מנגן. המקובל הוא מי שהופך להיות מנגן תווים, מנצח על התווים, מפנים פרשנות מוזיקלית חדשה מתוך הטקסט הקיים. זה מה שעשה שבתאי צבי. הוא קרא את ספר הזוהר באינטנסיביות עצומה, אותו דבר אגב נתן העזתי, אבל בניגוד לקוראים אחרים, הזוהר דיבר בו, רשבי דיבר בו, הוא הופך לרשבי. המוזיקה הופכת להיות ממנו ובתוכו, ולא רק תווים שהוא קורא מבחוץ.
זה הרגע מצוין, לשאול אותך איזה קטע מוזיקלי בחרת לחלק הראשון שלנו בשיחה.
הייתי רוצה לשמוע את חנה רובינה שרה את קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. אנחנו שרים את זה בשביעי של פסח, שזה היום שמצפים בו לגאולה ולביאת המשיח.
ועוד איך, איזה קטע מרטיט זה, רק המילים האלה, כן. שרופות את הנשמה.
נכון.
כאן חווה פנחס כהן, שיחה בשתיים בארבע עיניים, והיום אני משוחחת שיחה שלישית עם רחל אליאור, עם פרופסור רחל אליאור, והנושא שלנו הוא גלות וגאולה. אנחנו, נקודת המוצא שלנו לשיחה היא ספרה של רחל אליאור, ישראל בעל שם טוב ובני דורו. זה הכרך השני, ובקרך השני המושג משיח לובש דמות מיוחדת במתנה, שבתאי צבי, ואנחנו ממשיכים את השיחה. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הדמות הזאת שאמרת שהזכילה, שהיא לא הייתה מודעת בעצם לאיזו השפעה תהיה לה, כך אני מבינה מדברייך בתחילת הדברים. אבל מתוך הקריאה שלי נראה כאילו האיש היה מאוד מודע לעצמו, וגם בסופו של דבר הוא ראה בעצמו משיח, הוא גם כתב כך, לא?
כן, אבל זה היה תהליך. כמו שאמרתי בחלק הקודם של שיחתנו, הוא עסק בקריאת הספרות הקבלית. בזה עשו רבים, לא רק הוא. אבל הוא קרא באופן אינטנסיבי את הספרות הקבלית, עד שהגיע לידיו מידע על מה שקרה ב-1648. אני חוזרת ואומרת, שבתאי צבי נולד ב-1626. הוא בחור בן 22 ב-1648. הגיע אליו המידע המחריד על מה שקרה באוקראינה, ואנשים לא זוכרים, אבל לטורקיה ולאוקראינה יש גבול משותף. קראו לזה טוגרמה, קראו לזה האימפריה העות'מאנית, אבל הגבול הצפון-מזרחי של האימפריה העות'מאנית זה נהר הדניסטר, והצד השני של הדניסטר זה אוקראינה, מה שבזמנו קראו לזה פודוליה ווולין, האזורים האלה. לאימפריה העות'מאנית ולפודוליה וולין אוקראינה היה גבול משותף, הדניסטר נשפך לים השחור, כולם שתים על הדניסטר אל עבר האימפריה העות'מאנית ועוברים מהדניסטר או מהים השחור דרך הדניסטר לאימפריה, לממלכת פולין ליטא. כלומר, אלה שתי ארצות גדולות מאוד, מחוות ממדים, שיש להם גבולות מימיים וגיאוגרפיים משותפים, נהר הדניסטר והים השחור, והגבול הארוך של האימפריה האוסטרו-הונגרית, שזה רומניה ולחיה מצד אחד ואוקראינה מצד שני. נהר הדניסטר הוא הדרך לעקוב כדי לראות את הגבול. אגב, הביטוי טרנסניסטריה, שפגשנו אותו בסיפורי השואה המחרידים, זה מעבר לדניסטר, כן? זה המשמעות של טרנסניסטריה, הם קוראים לו ניסטרו. דניסטר, ניסטרו, זה מעבר לדניפר, זה אוקראינה. סליחה, לא דניפר, אלא דניסטר, כן? דלת נון, יוד יוד, סמך תת רש. פרעות איומות התרחשו בגבול הצפוני של הדניסטר, דהיינו באוקראינה.
שהן מוכרות כפרעות תח-תת.
בדיוק, פרעות תח ותת, 1648-1649, אבל באמת הם המשיכו עד 1656. זה לא היה משהו שהתחיל ונגמר ב-1648, זה המשיך עד 1656. זו הייתה תקופה מחרידה. 744 קהילות יהודיות נמחקו מן העולם. אני חוזרת, 744 קהילות שחיו בהן מאות ואלפים ועשרות אלפים נמחקו מן העולם. התחושה הייתה כמו בשואה, דהיינו חלק עצום מהעם היהודי נכחד, תחושת אין העונים הייתה עמוקה, מחרידה, מעטים ניצלו, שיירות שבועים עצומות הובלו מאוקראינה לכיוון שווקי העבדים של הטטרים בשפך הוולגה ואחר כך באימפריה העותומנית. באימפריה העותומנית היה ביקוש גדול מאוד לשפחות צהובות שיער ולעבדים גדולים, סלאבים יפים בהירים. ובין שאר השבועים היה גם אבא של הבשט והרבה מאוד יהודים, כי היה מותר לטטרים לשבות כל מי שהוא לא נוצרי, דהיינו יהודים. והם מכרו אותם בשווקי העבדים באימפריה העות'מאנית. החוויה של השבי, של העבדות, של החורבן, הייתה מעל ומעבר מבחינת עומק הקטסטרופה ועומק הזווה, זה הייתה רוח הזמן. אנחנו מדברים על העשור החמישי והשישי של המאה ה-17. זה התקופה ששבתאי צבי הופך ממקובל למקובל משיחי. מבחור שלומד קבלה, אינטליגנטי, משכיל וחכם, לבחור שנבעט מלקרוא את התיאור של הפרטים, כאשר מגיע לידיו הספר של נתן נטע הנובר מזסלב, יבן מצולה, ומגיע אליו הספר טיטה יבן, ותשאלי למה קוראים לשני הספרים האלה במילה יבן, כי הקוזקים האוקראינים מאמינים בדת היוונית האורתודוקסית הנוצרית, אז היהודים קראו להם יוונים או כנענים, זאת אומרת זה היה השם שלהם בלשון העברית, הם היו יוונים, למרות שהם לא קוראים לעצמם יוונים, כמובן הם אוקראינים או קוזקים או רוטנים, אבל הדת שלהם היא הדת היוונית.
פרבוסלבית, כן.
בדיוק, הדת הפרבוסלבית היוונית אורתודוקסית, ואנחנו קראנו להם היוונים, לכן טיט היוון. עכשיו המילה יוון, יוון מצולה, זה טיט בביצה ששוקעים בו עד צוואר, ומתהילים, שקעתי ביוון מצולה עד צוואר, הושיע אותי, כלומר זה קריאה לישועה. אף אחד לא הושיע. אף אחד לא בא להושיע את אלפי היהודים שנרצחו, את מאות הקהילות שנחרבו. התחושה הייתה כל כך קטסטרופלית וכל כך דרמטית, שלא פלא ששבתאי צבי ברגע שהוא קרא את הספרים האלה שנתפסו בוונציה ב-1651, התחיל לבכות והתחיל לצעוק והתחיל לקרוא את מגילת איכה, וצעק לאלוהים שהוא לא ירפה, והוא לא יחדל מלקרוא את מגילת איכה בסדר אקרוסטיכוני, עד שהוא לא ישלח את המשיח. עכשיו, לשבתאי צבי היה קול יפה באופן מיוחד, והוא כגבר היה כנראה גבוה ויפה באופן מיוחד, ואמרו שהיה לו קול, כמו דומה לשל קרוזו, והוא היה שר באופן דרמטי את מגילת איכה, ואנשים עמדו מסביבו והקשיבו, והוא הוסיף עוד דבר אחד, הוא לבש גלימה ממשי אדום, כשהוא בא לחכות את המשיח, המשיח של הזוהר, וזה קשור למה שאמרתי מקודם, על ההפנמה של הטקסטים הקבליים. בזוהר כתוב שהמשיח לובש פורפירה, זה מילה שנגזרת מאותו שורש של המילה purple, ארגמן. כלומר, הוא לובש גלימה, זו הייתה גלימת הארגמן שמלכים לבשו אותה בעת העתיקה ובאלף הראשון, וספר הזוהר תיאר אותה כגלימת מלכות באלף השני, ואמר שהמשיח הוא זה שלובש אותה אלה, וזה הנקודה המכרעת לענייננו, ולכן אני מתעכבת על הצבע. הגלימה המשיחית במקורה היא הגלימה הלבנה מספר דניאל, על בן אדם שלובש גלימה, יושב על כיסא, ספר דניאל מתאר דמות משיחית, והוא הדור בבגדי לבן. אבל ספר הזוהר אומר שהגלימה הלבנה סמוקה מדם, כי המשיח רוקם את שמות כל מקדשי השם וכל הקורבנות של הפרעות, בדמם הוא רוקם על הגלימה הלבנה שלו, שהופכת להיות סמוקה מדם, ולכן היא הפורפירה, כן? היא הסקרלט, הפרפל הזה. עכשיו, שבתאי צבי קנה כמה מטרים של בד משי ארגמני, ועטף את עצמו בגלימה הארגמנית, והקרין לשומעים שלו את העובדה שהוא ממחיז את הטקסט המשיחי מספר הזוהר.
ממש דרמטי.
ממש דרמטי, לכן אני... כן. זה חוזר לדברים שאת פתחת בהם. את אמרת שאת התפעלת מהאופי הדרמטי של התיאור בספר שלי, ואני רציתי כנגד זה לומר, הספר שלי כתוב כשילוב של ספרות והיסטוריה. כל מקור היסטורי שיכולתי להניח את ידי עליו ולהביא אותו, הבאתי, אבל העוצמה הדרמטית נובעת מהמקורות ההיסטוריים בהקשר הספרותי שלהם. המקור ההיסטורי נובע מהספרות, ולהפך, הספרות נובעת מההיסטוריה. ההיסטוריה הייתה היסטוריה טרגית דרמטית מאין כמוה. אנחנו מדברים על שני עשורים שהעולם היהודי נכחד בהם. התגובה הייתה תגובה דרמטית, ספרותית. ספר הזוהר שב והתחיה, דמות המשיח של הזוהר, שמפורטת, את יודעת, איפה? בזוהר שמות על יציאת מצרים, שמסבירה את הנקמה במצרים, שהמשיח נוקם בגלל העוול הגדול של המשעבדים והעבדות בבני ישראל. כלומר, לוקח, שבת אצלי, את הטקסט הזוהרי, זוהר שמות, שמתאר את המשיח, שיושב שבוי בהיכל קן ציפור, עטוף בגלימה אדומה סמוקה מדם הנרצחים, כאשר על שמות היכל קן ציפור, וזו הסיבה שהוא יושב בהיכל, בספר הזוהר כתוב שעל שמות היכל קן ציפור, רשומים כל השמות של הרוצחים, כמו יד ושם מודרני כזה, כן. ששומר את הזיכרון, לא תגידו שלא רצחתם, הנה השמות של כולם כאן, לא תגידו שלא נרצחתם, הנה השמות של כל הנרצחים, שמות הנרצחים על גלימתו, שמות הרוצחים על קירות ההיכל. ומה הוא עושה? הוא יושב וגועה בבכי, זה מה שהמשיח עושה. המשיח שלנו, הוא רב אנפי, הוא נולד בתשעה באב ביום חורבן המקדש. הוא מבלה את מאות השנים הראשונות לחייו במדרשי גאולה, בספרות ההיכלות. הוא מבלה כמצורע, כחובש תחבושות, כבוכה, כמיוסר, כמורה צערותיו בזעם, כזועק כאב, וכמצפה לנקום את נקמת הנרצחים. כלומר, העוצמה של המיתוס המשיחי, זה שהוא גם מייצג את הסבל הנורא של הנרצחים, וגם את תקוות הנקמה ברוצחים. אין לנו עוד דמות כזאת, ואני רוצה לחזור ולחדד. זה לא בשר ודם, זה ניקוז רגשי הנקם של הנרצחים לשמיים. כלומר, מן השמיים ינקמו, לא האדם ינקום. מן השמיים ניקחו את נקמתם של הרוצחים, במקדשי השם הנרצחים. זה השלד הדרמטי, של הסיפור המשיחי היהודי, וראשיתו באסופה המקראית כמובן, שמדובר במגילת איכה ובמקומות אחרים, על בת בבל השדודה שהמשיח ינפץ את עולליך על סלע, שיקח נקמתם, כלומר, בת ציון, חשובה לנו הנקודה הזו, ההתחלה של המסע המשיחי הגדול, היא בחורבן הטרגי של בית ראשון. אחרי המצור הנורא שמתואר במגילת איכה, שאמהות אכלו בו את ילדיהם, שאין רגע יותר נורא מעוצמת הזוועה של הרעב, שאמהות אכלו את ילדיהם, זה מפורש במגילת איכה, ובסופה התקווה לנקמה נוראה בצרים, במחריבים, ברוצחים, במגלים, בשובים וכל אלה. זה ככה הסתיים בית ראשון. נולדה במגילת איכה התקווה המשיחית כפולת הפנים. מגילת איכה זה הטקסט הראשון שיש בו כל נשי חסר דמות בשר ודמית. כלומר, מגילת איכה מדובבת את קולה של בת ציון, של ירושלים השדודה, של קהילת ישראל השבויה, של האלמנה, של האם השקולה, כל הישויות האימהיות.
אבל איך זה מתקשר לשבתאי צבי?
רגע, כל הדמות הזו מתאחדת בדמות השכינה. השכינה היא בת זוגו של המשיח. עכשיו, המשיח, המשיח והשכינה, הם שתי הדמויות העל-זמניות, החורגות מכל קטגוריה אנושית, שמייצגות את עומק הגלות ואת עומק הגאולה. שניהם, גם הוא וגם היא, יש להם מאפיינים יוצאי דופן. השכינה היא אנדרוגינית, היא גם זכר וגם נקבה. יוסף קארו הוא הראשון באלף השני, ששומע ב-1533 את קולה של השכינה מדבר בו, הוא קורא לו, לכל המלאך המגיד, היא קוראת לעצמה כשהיא פונה אליו, אני השכינה, אני בת ציון, אני האם המייסרת, אני ואני זו שבוכה במגילת איכה, אבל הוא קורא לה המלאך הגואל, או המלאך הדובר בי, או המלאך מגיד מי שלם. והיא מציגה את עצמה לאורך כל הספר שהוא כותב מפיה, בשם בת ציון הגולה השכינה, אבל
על איזה ספר את מדברת?
מגיד מישרים.
מישרים.
מגיד מישרים. יש פרק שלם בספר שלי על יוסף קארו, בספר על הבשט, על יוסף קארו ומגיד מישרים, כי הבשט הפנים את כל מה שהמלאך המגיד אומר ליוסף קארו בחזיונות הלילה שלו, והוא כותב אותם כשהוא קם בבוקר, הוא הפנים את זה כאילו המלאך המגיד השכינה מדברת בו. אני חוזרת, יש לקול הזה, אנחנו מדברים על קול, לא על מראה. לקול הזה בקוף יש צביון אנדרוגינוס. הוא מדבר באוזניו של קארו, בכל נקבה, אבל הוא כותב את כל הנקבה, כשהוא מציג אותו, הוא בכל זכר. למשל, הוא אומר ככה, הלכתי לישון ושמעתי את המלאך הדובר מדבר בי ואומר, אני בת ציון, אני השכינה, אני המלאך הגואל, אני האם המייסרת, כלומר, זה כל דו נקבי, זכרי ונקבי, ו... הקול הדו ישותי הזה מצוטט במפורט לאורך ספר מגיד מישרים שנכתב...
זאת אומרת, זו היא מטאפורה בעצם.
כן, אבל זו מטאפורה שהשורשים שלה ממגילה... כטקסט במאה אחת, טקסט כתוב, הופך לכל מדבר בחלום במאה שנייה, והופך להפנמה של כל מדבר במאה שלישית, ולכל שאתה משמיע לציבור הרחב במאה הרביעית, וזה הופך להיות לתנועה משיחית. אבל זה לא מתחיל יש מאין. יש לך מסורת ספרותית שרבים קוראים ומכירים ומעתיקים ומדפיסים, אבל זה כמו שנגיד התווים של בח היו גנוזים באיזה ערימת עיתונים בלייפציג, עד שמישהו פתח אותם, התווים היו כתובים מזמן, עד שמישהו פתח אותם ו... הפך אותם ליצירה המוזיקלית הגדולה של הפסיון. אבל הפסיון היה כתוב, נגיד, במקרה הנוצרי, בברית החדשה ובעולם המקראי, הרבה לפני שמישהו מצא את התווים של בח. בח הפנים את המסורת הדתית הנוצרית, שהיא גלגול של המסורת המשיחית היהודית, ואז יש לדברים עוצמה אדירה. אתה לא מתחיל יש מאין. אתה צולל אל באר העבר, ואתה צולל עוד, ואתה מעלה משם אוצרות של זיכרונות, מושגים, דימויים, מטאפורות, צלילים, ואתה מסדר את הפסיפס מחדש, או אתה מארגן מחדש את הקלידוסקופ של המראות והזיכרונות והחלומות והקולות, ואתה יוצר יצירה חדשה.
אז האם תסכימי שנשמיע עכשיו את המשיח של הנדל?
ברצון, בשמחה. כן.
זאת הייתה בחירה שלך, זאת לא קפיצה שלי, אבל זה נראה לי כל כך מתלבש כאן.
כל פעם מתאים. שאנחנו אומרים משיח, או שאנחנו אומרים הוזיה, או הללויה, או שיאנה, אנחנו מנחיכים מחדש את המילון המקראי, שבנושא שאנחנו מדברים עליו, התחיל בחורבן בית ראשון, בקולה של בת ציון הגולה, בקולו של הנביא ירמיהו שמספר את החורבן, בתקוות הגאולה ובתקוות הנקמה. אני רוצה שנזכור את המרכיבים האלה. יש משיח, יש שכינה, יש גאולה, יש נקמה, יש חורבן ברקע. אם לא החורבן ועומק הזוועה, לא היה שום צורך, לא בגאולה ולא בנקמה.
Hallelujah, 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 hallelujah
כאן חווה פינחס כהן, משוחחת עם רחל אליאור, פרופסור רחל אליאור, שיחה בשתיים בארבע עיניים. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו בשיחה שלישית, שיוצאת מתוך הספר הנפלא, ישראל בר שם טוב ובני דורו, שיצא בהוצאת קרמל, בחלק השני שלו, בחלק ש... עוסק בדמותו של שבתאי צבי ומושג המשכיות. אני מוכרחה לומר שהדרך שבה את מתארת את התפתחות המושג וההקשרים הספרותיים וההיסטוריים, זה לא רק שמרתק אותי, אלא זה מדבר אליי בשפה שאני מבינה. אני מתקשה כשמנתקים את המושגים לכל אחד לבדו, לראות את ההיסטוריה ללא ההקשרים הספרותיים, התרבותיים, הפסיכולוגיים, שהיום אנחנו יכולים להשתמש במושג הזה, כן, שמפעילים את הציפייה, לגאולה או למכינים את הקרקע לבואוש של משיח או בשר דדם או כאידאה, אפשר לראות את זה בכמה צורות. אז באמת קיבלתי כאן תמונה וחשיבותה של מערכת המושגים כפי שהצגת אותה החל מחורבן לגאולה. ואם כך, אז התאריך תשעה באב כתאריך הוא מאחד את כל המושגים האלה, מתוך החורבן, מתוך החורבן תבוא הגאולה. זה גם מזכיר קצת את שי עגנון, שסידר לעצמו את יום ההולדת בתשעה באב.
ולא במקרה.
כן, כן, כן. זה, אני רוצה להגיד גם עוד איזה התכתבויות ספרותיות עם מה שאת מתארת. יש ספר של בשבי זינגר, שעוסק בדמות העבד, לא הספר העבד, אלא בדמות עבד במאה ה-17, לא במאה ה-20, במאה ה-17 שנקנה בכפר קטן בפולין. אני שכחתי לרגע את שם הספר, אבל מי שתרגם אותו זה משה זינגר. זו יצירה שכנראה הקדימה, זו הייתה סוג של איזו טיוטה כמעט גמורה לעבד שאחר כך הוא יקבל עליו את פרס נובל. ושם יש דמות של תלמיד חכם יהודי בודד בודד שהגיע לשם כעבד, הוא נקנה על ידי אדונו, והדיאלוג שלו עם החברה מסביב וההשתאות שלו למראה החיים הכפריים הפולנים נמצאת כבר שם. אני רוצה להזכיר את הספר שזכה לפני שנה בפרס נובל של אולגה טוקאצ'וק, ספר יעקב, שעשיתי מעשה מצחיק וקראתי את שני הספרים במקביל, את הספר של אולגה ואת הספר שלך.
יופי.
שני ספרים.
על אותה תקופה, כן, בהחלט.
כן, אותה תקופה, וראיתי איך היא תפרה את העולם ההיסטורי היהודי אל תוך הרומן שלה. המגע הזה, וזה פשוט עורר בי קנאה אדירה ליצירה הזאת, והיכולת שלה לעשות את המעשה הזה. ויש עוד כמה התכתבויות שאולי נזכיר אותן לאורך השיחה שלנו. אני רק אזכיר שלאחרונה הייתי בניקופול כדי לראות את המקום שבו יוסף קארו כתב את... בית יוסף, ואני לא יודעת אם הוא כתב שם את מגיד ישרים, את יודעת האם זה שם?
מגיד מישרים, הוא התחיל, שם הוא התחיל, כי הוא התחיל את מגיד מישרים ברגע שהגיע אליו בליל חג השבועות, הבשורה הנוראה על מותו של שלמה מולכו על המוקד. שלמה מולכו היה ידיד שלו, הוא היה אנוס שנולד בפורטוגל והוא לא ידע שהוא יהודי, ורק שהגיעו אלדד הדני ודוד הראובני מאפריקה, וגילו שהוא בן למשפחה יהודית, הוא לא ידע את זה, הם אמרו לו, וכשנודע לו הוא מל את עצמו, הוא ברח מהחצר, זו הייתה עבירה חמורה ביותר להיות אנוס ולשוב ליהדותך, והוא היה כנראה בחור מכונן, הוא למד עברית, הוא למד לקרוא, הוא כתב, והוא הפך להיות האדם היחיד במאה ה-16, שקיוו שהיות והוא היה אציל רב מעלה בחצר מלך פורטוגל, יוכל לדבר עם האפיפיור ועם המלך קרל, ולתת ליהודים הזדמנות לחזור לארץ שלהם. אני מזכירה שהטורקים כבשו את ארץ ישראל ב-1517. מולכו קיווה שהוא יוכל לשכנע את המלך קרל החמישי שנלחם בטורקים, שאם הוא יכבוש אותם ואנחנו נעזור לו דרך אפריקה והיהודים באפריקה, הוא ירשה ליהודים לחזור לארץ ישראל. זו הייתה תוכנית דיפלומטית מורכבת מאוד וחסרת סיכוי, אבל הוא היה האדם היחיד שהיה לו סיכוי. מולכו נפגש עם האפיפיור ונפגש עם קרל החמישי והצליח לתקס את ה... אבל האינקוויזיציה תפסה אותו והעלתה אותו על המוקד. כלומר, מולכו היה האדם שייצג את התקווה של העם היהודי לחזרה לארצו במאה ה-16, וזה עלה בלהבות כשהוא עולה על המוקד. עומק האכזבה היה נורא, וכשהידיעה על המוות הנורא שלו בשריפה, בנובמבר 532, הגיע לקארו בניקופול, הייתה אז מלחמה בין האימפריה האבסבורגית לאימפריה האוטומנית, כשהידיעה הגיע לניקופול, ליוסף קארו, הוא נכנס להלם, לדיסוננס קוגניטיבי, בין האבל שאסור להתאבל בליל החג, ובין החג שחייבים לחגוג, חג השברות, חג חידוש הברית, והוא נכנס לאיזשהו מצב של הזיה, דיסוננס קוגניטיבי, ואז הוא שמע את השכינה מדברת בו. זה היה הרגע שבו הוא הפך להיות אדם שהתחדשה הנבואה ושהשכינה דיברה בו והיו סביבו אנשים. והם שמעו אותו שהשכינה מדברת מגרונו בגוף נקבה כשהוא חסר הכרה. זה היה הרגע שבו קארו התחיל את הקריירה המיסטית שלו. עוד פעם, טראומה, התנגשות בין ציפיות, גודל הזוועה וכיוצא באלה. אבל איך הגענו לזה? כי את שאלת אותי מה?
אני שאלתי אותך על יוסף קארו, והאם הוא כתב את מגיד ישרים בניקופול.
מישרים, במם, מגיד מישרים.
זה לא, חלק... לא, זה מה שאמרתי, מישרים, כל הזמן.
כן, כלומר, המלאך הדובר בי, מגיד מישרים, כן. הוא כתב את זה שם, כי שם היה התגלות, שם בעיר ניקופול, או באדריאנופול, יש שתי מסורות, הייתה התגלות של המלאך המגיד בעקבות המידע על השריפה של קארו, בליל חג השבועות 1533, בעקבות ההתגלות הזו, שאנשים היו עדים לה, ושלמה אלקבץ כתב... איגרת וסיפר לחברים ללומדי הקבלה ברחבי האימפריה העות'מאנית על ההתגלות האלוהית שמורנו ורבנו יוסף קארו זחלה, הם החליטו לעלות לארץ ישראל, כי השכינה בפיו של קארו לנוכח האנשים אמרה, קומו, זה ציטוט, קומו ועלו לארץ ישראל כי אין כל העיתים שוות, קומו ועלו לארץ ישראל, עזבו כל אשר לכם, קומו ועלו לארץ ישראל כדי שאתם תעלו אותי, כלומר אתם הלומדים, תעלו אותי השכינה, והתארה את עצמה כמושלכת לאפר וחובקת השפטות בלשון מגילת איכה. אני חוזרת על הקשר הספרותי הרצוף הזה. השכינה שקארו דובב מגרונו, או השכינה שדיברה מגרונו של קארו, חסר ההכרה, דיברה בקולה של מגילת איכה, והיא אמרה, קומו עלו לארץ ישראל, עליכם לעלות אותי, כי אני זרוקה באפר, חובקת השפטות, מוטלת באפר וכן הלאה. עכשיו, קארו כתב בעזרת אלקבץ את מה שהוא אמר כשהוא לא שמע, אבל אלקבץ כתב ושלח לכל הקהילות, המכתב הזה הייתה תעודה גדולה, בעקבות זה נוסדה הקהילה בצפת, הם קמו ועלו לארץ ישראל ב-1535, כשהקשר בים התיכון היה אפשרי, שוב היה הקרבות הגדולים שם, זה הסביבה של קרב לפנטו וזה, ברגע שאפשר היה לחצות את הים התיכון, ולהגיע מהאימפריה העות'מאנית לארץ ישראל, הם קמו ועלו ויסדו את צפת, בעקבות הקריאה של השכינה, שדיברה בקולה של בת ציון ממגילת איכה, בליל חג השבועות, חג חידוש הברית. הם האמינו שזה רגע של חידוש הברית. אגב, אני אדבר השבוע באיזשהו מקום, במכון שוקן, על שי אגנון שממשיך את המסורת הזאת, כמי ש... בליל חג השבועות מתגלה לו שלמה אבן גבירול, כי זה הלילה של הגילויים, בסיפור הסימן כמובן. אגב, הספר שאת הזכרת מקודם, זה הספר על מתושלח, שמשה זינגר, שקראו לזה מותו של מתושלח, שמשה זינגר תרגם מהספר של בשבי זינגר, ושם הוא מדבר על העבד, זה שאת זכרת אותו. אבל בכל אופן, המסורות הספרותיות שלנו, שעוברות מדור לדור, וחוזרות ומתחיות בידי מספרים שונים, סופרים ומשוררים ונביאים ומקובלים, הם חוט השדרה הספרותי היסטורי שלנו, כי אצלנו אין הבחנה בין ספרות להיסטוריה. ההיסטוריה מעצבת את הספרות, והספרות מעצבת את ההיסטוריה. קארו היה איש הלכה גדול. נגיד עוד מילה אחת על קארו. לא כל אדם שיחלום חלום או יקרה לו איזשהו אירוע רוחני יוצא דופן, דבריו יחשבו כבעלי משמעות אם הוא יספר אותם לזולת. אבל קארו היה איש ההלכה הגדול בדורו. וב-1533, כשהדבר הזה קרה לו, הוא היה כבר אדם בוגר. הוא נולד ב-1485 כמדומני, ו-1487, בכל אופן, בסוף שנות ה-80 של המאה ה-15, והוא ב-1492 גורש כילד מספרד לפורטוגל, וברח מפורטוגל למשפחתו, כשמלך פורטוגל הכריח את כל היהודים להתנצר, הוא לא נתן להם ברירה כמו בספרד, אלא הוא כפה עליהם התנצרות על ידי התבלה כפויה, כשהוא אמר לכולם שהם יכולים להתכנס בנמל ולבוא ולעזוב, וזה היה שקר, כן? זה היה המחיר שפרדינן ואיזבלה דרשו ממלך פורטוגל, כדי שהוא התחתן עם ביתם של אלה שגרשו את היהודים מספרד ב-1492, וכן הלאה. בכל אופן, ב-1497, המשפחה של קארו התחילה לברוח על נפשה מפני ההמרה, והגיעה לאימפריה העות'מאנית. הוא היה אדם מבוגר בשנת 1533, הוא היה איש הלכה גדול, הוא היה אדם שהיה עסוק באיסוף כל המסורת ההלכתית, בלי מחשבים, בלי עוזרים, בלי אסיסטנטים, בראשו, כאשר הספריות עבדו, כאשר גולי ספרד ופורטוגל הגיעו לאימפריה העות'מאנית, בלי הספרים שלהם ובלי התלמודים, הוא עשה מאמץ אדיר לכנס את כל המסורת ההלכתית, והמלאך המגיד שנגלה לו באותו לילה לראשונה, כשהוא שמע על מותו של מולכו, אמר לו שהוא מבטיח לו לעזור לו לקבץ את כל עבודתו ההלכתית, והוא הפציר בו להדפיס. זה נורא מעניין, זה ראשית ההיסטוריה של הדפוס אצלנו. את יודעת, הדפוס היה תופעה חדשה. נדמה לי שהספר העברי הראשון נתפס ב-1469. גוטנברג התחיל באמצע המאה ה-15. המלאך של קארו, אחרי, בהמשך השיחות שלהם בארץ ישראל, בצפת ובניקופול, אמר לו, תדפיס את דבריך, אל תשאיר אותם בכתב יד, אני אעזור לך להפיץ אותם. כולנו רוצים מלאכים שיעזרו לנו להפיץ את עבודתנו, אבל לקארו היה אחד כזה.
ואכן הוא התפיס, הוא הגיע לצפת ומצפת לאיסטנבול, כי באיסטנבול היה בית הדפוס, ששם הוא הדפיס את
הוא הגיע גם לוונציה, כלומר, הוא הדפיס דברים בוונציה, אגב, את יודעת, את הזכרת בית דפוס באיסטנבול, כדאי להזכיר שהסולטן הטורקי, בעצת חכמי האולמה המוסלמים, אסר על הדפוס המוסלמי באימפריה העות'מאנית, שזה חלק גדול שקבע את גורל העולם המוסלמי, אסר באיסור מוחלט עד המאה ה-18 על הדפוס המוסלמי, הם רצו להמשיך את המסורת של ההעתקה בכתבי יד של כתבי הקודש של האסלאם, אבל הוא הרשה ליהודים וליוונים לפתוח בתי דפוס באות יוונית ובאות עברית, והיהודים יראו לנצל את זה, היהודים מאוד אהבו את הדפוס, וראו בו חסד אלוהים וברכה, אז למוסלמים אסור היה להדפיס וליהודים היה מותר. קארו השתמש ברשות להדפיס בדפוסי ונציה הנוצרית ובדפוסי איסטנבול המוסלמית, ודאג מאוד להפצת ספריו, וספריו אכן נפוצו, והיה לזה חשיבות עצומה, כי את התלמוד שרפו בשנות ה-50 של המאה ה-16. הייתה שריפה גדולה בראש השנה של התלמוד, אז היה אפשר ללמוד הלכה מהספרים של קארו, כלומר, הוא כינס את כל המסורת ההלכתית. אז הייתה הפצה גדולה הן לספרים של רבי יוסף קארו, והן לזוהר שנדפס ב-1558. הכל קשור, ההיסטוריה ותולדות הספרות ותולדות המיסטיקה, אבל קארו, אני חוזרת להתחלת המשפט, קארו שהיה בעל הלכה נודע, ובעל שהוא קומה עצום מבחינת האינטלקט ההלכתי, האנליטי והמאסף והמקבל. היה אדם שכשנאמר עליו שרוח אלוהים דיברה בו, או מלאך דיבר מפיו, או השכינה דיברה, לכל של האיש הזה הייתה משמעות אדירה. את יודעת, עשרות אנשים עזבו את ביתם ועלו לצפת כדי להקים את היישוב היהודי בצפת ב-1535, בעקבות ההודעה של אלקבץ על המלאך המגיד של קארו. זה פשוט, העוצמה של זה מדהימה, והיישוב בצפת בהחלט התקיים במישור ההיסטורי. על איזה מישור התקיים קולה של השכינה במגיד מישרים, על זה אפשר לשאת ולתת. אפשר לקרוא לזה פסיכולוגיה, אפשר לקרוא לזה מיסטיקה, אבל מיסטיקה עניינה בפריצת גבולות. בדיוק במקום שאתה לא מחייץ מחיצות בין רוח האדם לרוח אלוהים, בין העבר וההווה והעתיד, בין מה שייתכן ומה שלא ייתכן, אתה מרחיב גבולות, אתה פורץ גבולות, ואתה מחבר בין העבר וההווה והעתיד דרך המסורת הכתובה שמתחיה בך במרחק של אלפי שנים.
עכשיו אני אבקש ממך את הקטע המוזיקלי הבא, והתרחקנו קצת משבתאי צבי לדמויות סביבו, שבשבילי זה לא התרחקות רק, אלא זה גם העצמה של, בהבנת הזמן הזה וההקשרים שלו, שאותי באופן אישי מאוד מושך, אז אני שמחה ואנחנו נחזור אחרי ההפסקה הקטנה הזאת, חזרה ל...
את יודעת, מה, את יודעת מה נשיר, איזה שיר אני הייתי שמחה לשמוע? את השיר איתי מלבנון, מלשון שיר השירים, לכבודו של קארו, שעלה לצפת יחד עם חבריו שלמה אלקבץ וקרובו משה קורדוברו, כי האיתי מלבנון זה המראה של ההרים סביב צפת, צפונה, ומול, כלומר, המראה מן הגליל, האיתי מלבנון זה התיאור של שיר השירים מהגליל, כאשר זה הייתה מסורת ספרותית עד 1535, אבל משעה שהם עלו כל המקומות האלה, שהם הכירו מההיסטוריה המקראית ומהמשנה, התחיו בדעתם כמקום חי בעל אופי גיאוגרפי, שיש לו מטען היסטורי ופיוטי עצום, אז נשמע מנגינה של שיר השירים, איתים מלבנון.
איזה יופי.
Yerushalayim Zedodi Zedodi Zerei Benot Yerushalayim Zedodi כך יפה רעייתי, עינייך כעיונים. אם כך יפה רעייתי, עינייך כעיונים. זה דודי, זה ראי, בנות ירושלים, זה דודי.
כאן חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור רחל אליאור, שיחה בשתיים בארבע עיניים. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. ואנחנו מתקדמים עם השיחה שלנו על על הדמויות המסעירות, אין לי מילה, אני מחפשת מילה, ממש...
מסעירות זה מילה נכונה, הן סוערות ומסעירות.
מסעירות והן חוצות, גם במסעות, הן כל הזמן במסע, וגם במסע נפשי, שקשה לתאר אותו בעוצמות שלו. את מדברת על, כמו שדיברנו, על יוסף קארו הספרדי, כן, שבא ממסורת הספרדית, ובסופו של דבר כותב את הפירוש שלו לארבעה טורים, וזוהי מסורת אשכנזית, ובאיזשהו מקום מצאתי שהוא אומר שהוא מכניס לתוכה ומשלים את הצד הספרדי, את הצד ההלכתי הספרדי, עם הצד האשכנזי.
וקארו היה היחיד שהוסיף את המסורת הקבלית, בכל מקום שלא היה מענה חתוך ביחס לגבולות המנהג, הוא הוסיף לעבודה שלו. פרופסור יעקב כץ, עליו השלום, כתב מאמר מאוד יפה על התוספות הזוהריות הקבליות שיוסף קארו הכניס לראשונה למסורת ההלכתית. רק הוא לא ידע, כלומר קארו לא ידע לאן התגלגלו הדברים, כי כל הוויכוח בין החסידים למתנגדים הוא בדיוק על הנקודה הזו. מה שאת אמרת שקארו, בסדק רב אמרת שקארו שילב בין המסורת הספרדית והמסורת האשכנזית, ואני הוספתי והמסורת הקבלית והמסורת הרומניותית, קארו רצה לאסוף את כל המסורות של כל ישראל, לכן גדולתו, לכן קוראים לו מרן. הוא רצה גם את הרמב"ן וגם את הטור וגם את כל מה שקדם לו במסורת ההלכתית, וגם את הזוהר וגם רומניותית, כלומר היהודים שישבו באימפריה העותמנית מימים ימימה, מהשלטון הרומי והיווני, והוא רצה לעשות סינתזה של כל המסורות ההלכתיות, באריכות בבית יוסף, בקיצור ובפסיקה בשולחן ערוך. אבל הוא הכניס גם את מסורת הזוהר. עכשיו, בסוגריים אני אומרת, האשכנזים הוסיפו על המסורת ההלכתית את מה שהם קראו מנהג אשכנז. הם קראו לזה מנהג אבותינו הקדושים. אלה היו אבותיהם מאשכנז, אשכנז זה גרמניה. אלה שגורשו במסעי הצלב והגיעו וגורשו בעקבות הדבר השחור, מהמגיפה השחורה ב-1348. הגיעו כל עוד נפשם בם, מעטים, מרוטים, נרדפים, ברוכים מנצרות כפויה, הגיעו לפולין, לממלכת פולין-ליטה, והם נשבעו להנציח את מסורת אבותיהם הקדושים, אלה הרוגי וורמייזה ושפיירה וכל הקהילות האלה, ולא לשנות ולו עוד אחת. זה לב הדבקות במנהגים. אם אבותינו לבשו כובע שואלים, גם אנחנו נלבש כובע שואלים, למרות שפה אין שואלים ויש 40 מעלות חום, אבל אסור לשנות, זה כמובן שטריימל כובע שואלים,
כן, כן.
אסור לשנות ממנהג אבותינו הקדושים ולו כזית. כן? עכשיו, זה לב המסורת, המסורת האשכנזית שבאה להנציח ולקדש את המסורת של אבותיהם הנרדפים מימי מסעי הצלב והדבר השחור. הרמ"א, רבי משה איסרליש מקרקוב, התכוון לכתוב את הספר שכתב יוסף קארו. הם שניהם כתבו כינוס של המסורת ההלכתית, אבל קארו הקדים אותו ופרסם בדפוס. ואז הרמ"א כתב את המפה, כמו מפה על השולחן, זה כתב את שולחן ערוך, זה כתב את המפה. והוא הוסיף והתווכח על כל מקום שקארו הכניס את מנהג הזוהר או את המנהג הספרדי, הוא אמר, ואצלנו מנהג אבותינו הקדושים מאשכנז עושים ככה וכך. עכשיו, רוב הדברים היה בהחלט מקום למנעד גמיש, אבל היו כמה דברים שאם הלכת לפי מנהג אשכנז, לא יכולת ללכת לפי המנהג הקבלי. עכשיו, גם הקבלה קדושה וגם מנהג אשכנז קדוש. אנחנו מדברים פה על מתיחות בתוך העולם הדתי, של אנשים שכולם שומרי מצוות ומקפידים על קלה כחמורה, אבל יש להם שני מוקדי תוקף, שניהם מקודשים, אבל מתנגשים. למשל, על פי מסורת הזוהר, צריך לשים תפילין בכל המועד. על פי מנהג אשכנז, לא שמים תפילין בכל המועד. תארי לך מה הלך בבתי הכנסת שהתפללו חסידים ומתנגדים לפני החרמות, כשאלה אומרים שהם הולכים על פי מנהג אבותינו הקדושים, מנהג אשכנז שאסור לשים, ואלה אומרים שעל פי הזוהר, כמו שכתוב בזוהר וכמו שאמר רבנו יוסף קארו למהדרין וכן הלאה, כן צריך לשים. עכשיו, היו כמה נושאים כאלה, שהקהילה היהודית נאבקה בהם בחירוף נפש. למשל, הזוהר מעדיף ייבום על חליצה. רוב הקהילות, וקהילות אשכנז, מעדיפות חליצה על ייבום, כי זה מנהג אבותינו הקדושים. הזוהר אומר שצריך, נאמר, להקפיד באופן מיוחד על שחיטה בחלפים מלוטשים. ככה עושים החסידים, או מנהג הספרדי, או של הארי, וכן הלאה. אבל מנהג אשכנז, מנהג אבותינו הקדושים האשכנזים, זה קשר ביותר גם עם סכין שאיננה מלוטשת משני הצדדים, אלא רק מצד אחד. אלה פרטים ודיוקים קטנים, אבל על זה הייתה כל המחלוקת.
כן, זהות, על... הם קבעו זהות.
הם קבעו זהות הצודקת, אלה כוננו זהות, כלומר אלה ואלה, אבל אנחנו מדברים על אנשים שחיו באותו מקום, באותו בית כנסת, באותו רחוב. אלה אומרים, נגיד יש מקרה של קרה אסון, אלה אומרים רק איבום, ואלה אומרים מה פתאום איבום, מנהג אבותינו הקדושים, זה חליצה, עכשיו התורה דורשת איבום, כלומר זה לא שהם ממציאים משהו חדש, הם הולכים אחורה לפי דעתם, לפי מנהג התורה, פשט התורה, ולפי המסורת הקבלית שטוענת בגלל האמונה בגלגול נשמות, שחייבים ייבום ולא חליצה. אבל אלה אומרים, אנחנו מאות שנים מחזיקים בחליצה ולא בייבום לפי מנהג אבותינו הקדושים. את מבינה, מה שאני מנסה להגיד זה לא להיכנס לפרטי הפרטים של הדיון ההלכתי, למרות שזה מאוד מעניין, אלא רק על העיקרון. יש לנו שני מקורות תוקף. אלה אומרים מנהג אבותינו הקדושים, כלומר כל יהדות אשכנז דוברת היידיש, ואין שום הבדל אם הם יושבים בפראג או יושבים בליטא או יושבים בלובלין או יושבים בצוזמיר, איפה שהם לא יושבים, כל עוד הם מדברים יידיש, בהמבורג אלטונה, הם נוהגים על פי מנהג אבותינו הקדושים מגורשי ארצות אשכנז, ואילו המנהג הספרדי, שלא בהכרח כולם ספרדים, אלא להפך, הם גרים, גם אלה גרים בלובלין ובאלטונה ובהמבורג, אבל הם הולכים אחרי מנהג ספרד, שהוא מנהג הארי, שהוא מנהג הקבלה, שהוא מנהג שרבי יוסף קארו מצדד בו כמסורת מקודשת קבלית, והם האמינו שהקבלה שייכת לרבי שמעון בר יוחאי, התנה מהמאה השנייה לספירה. כלומר, מבחינתם, קדושת הזוהר, היא כמו קדושת המשנה. אלה דברים מקודשים. זה לא שיש כאן כפירה מאיזשהו סוג. השאלה הייתה, למי מותר לנהוג על פי המנהג הקבלי המקודש? המתנגדים או הרבנים אמרו רק ליחידי סגולה, אלה שיושבים בקלויזים, אלה שלומדים, אלה שמילאו קריסם בשס ופוסקים, ואז עוסקים בקבלת הארי או בקבלת הזוהר. והחסידים אמרו והמקובלים אמרו, לא, כל מי שרוצה יכול ללמוד קבלה, כי זה מקרב את ביאת המשיח, זה תורם להעלאת השכינה, זה תורם למעבר מגלות לגאולה.
מה שאת מתארת כאן זה עושר בלתי אדיר, בלתי רגיל.
כן.
או שאדיר של פרטים, של תשומת לב, של חרדה לזהויות, לשייכות, לשייכות נכון. שבתוך שייכות, שבתוך שייכות.
לגמרי.
אבל מצד אחד זה מאוד איזוטרי, ומצד שני זה מאוד משפיע. עכשיו, כל הוויכוח הזה נעשה כשמסביב העולם החיצון לא מבין את זה.
לגמרי.
אולי אפילו העולם שמחוץ לבתי המדרש לא מבין את זה. וגם יש חרדת מוות, כי החיים בפולין או באשכנז או הם לא פשוטים ליהודים, והם חווים חוויות קשות. בואנה, זה בלגן לא נורמלי.
לגמרי. לכן, כשאמרת לי בהתחלה שאת קוראת את הספר כרומן היסטורי, רציתי להגיד, כשתגיעי לסוף, את תראי שאת תקראי את זה כרומן בלשי. כי הדברים מורכבים מאוד, ומה שנראה לכאורה מובן, הוא לא מובן בכלל. כי מה שהניע את המתנגדים היה רחוק מאוד רק מלשמור על קדושת מסורת אבותינו הקדושים. הייתה שם הרבה מאוד היררכיה, הרבה מאוד אוליגרכיה, הרבה מאוד סדר פטריארכלי, הרבה מאוד אחיזה בקרנות המזבח של בעלי מונופול בלעדי על הידע, של בעלי סמכות הדעת הבלעדית, למי מותר ללמוד קבלה. כלומר, כולם היו משוכנעים שהקבלה מקודשת. השאלה הייתה למי היא מיועדת. ההנהגה הרבנית אמרה, היא מיועדת לאנשים כמו הגאון מווילנה, כמו המקובלים בקלויס בברוד, המקובלים בקלויס באוסרה. היא לא מיועדת ליוסל וחיים ורובן שלומדים קבלה אחרי שהם סנדלרים במשך היום. כלומר, הם לא, נגיד ככה, אם נשאל מושגים מבני דורנו. החסידות האמינה שבגלל שמלוא כל הארץ כבודו, וכל אדם ואדם הוא עבר מעברי השכינה, וכל אדם, ואלוהים רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים, וכל דרך שאדם בוחר להתקרב לקדוש ברוך הוא שנוכחותו בכל נמצאת. כל הדרכים שוות, וכל מי שרוצה ללמוד ולקחת חלק בקירוב הגאולה ובעלאת השכינה, ברוך יהיה, נפיץ לימודי קבלה כמה שרק אפשר, כי לימוד הקבלה איננו לימוד לשם עצמו, הוא לימוד שמעוגן בתכלית, התכלית היא תיקון עולם, תיקון עולם זה תיקון העולם השבור, שבו השכינה נפלה, עם ישראל בגלות, השכינה שמייצגת את עם ישראל בגלות.
אז אנחנו חוזרים למושגי היסוד.
לגמרי.
שנתת אותם כבר בתחילת השיחה. למושגי היסוד שנובעים מאחרי החורבן ובשאיפה לגאולה.
לגמרי.
ועל רקע, אני רואה פה מין, איך אני אגיד לך, מפץ גדול. יכול להיות שזה אירועי הגירוש מאשכנז והתח ותת, זה סוג של מפץ שמתכתב עם חורבן הבית, לא פחות מזה. היום אנחנו כבר יכולים להגיד שזה גם, שהשואה, יש לנו עוד קנה מידה לקטסטרופה, כן? אבל במונחים של המאה ה-17, אז אנחנו מדברים פה על
חורבן לגמרי.
מה?
חורבן לחלוטין.
חורבן, זה חורבן של 700, יותר מ-700
קהילות. 744
קהילות, זה חורבן שאי אפשר אפילו להכיל אותו, אין לו הסבר מבחינה דתית, או מבחינת הסדר הדתי, אתה לא מבין למה אלוהים צריך 744 קהילות, שיושמדו כדי שנשאר יהודים, יש פה איזו סתירה פנימית מאוד מאוד קשה, שדורשת איזשהו תשובה וליבון וכן הלאה. ועל פי הספר שלך ועל פי דברייך, לקטסטרופה הזאת יש השפעה גדולה מאוד להופעתו של שבתאי צבי כמשיח, כמי שעומד לקחת על עצמו את הגאולה של עם ישראל בדורו. מתוך דברייך ומתוך השוואה, קצת שלחת אותנו בהערות שלך לגרשום שולם ולאחרים, אני מבינה שגרשום שולם למשל לא נותן חשיבות כל כך גדולה להשפעתם של גזרות של פרעות כתח ותת על הופעתו של שבתאי צבי. הוא לא רואה תלות, הוא השתמש במילה רופף, כן? קשר רופף בין שני האירועים האלה. ואילו את טוענת אחרת. קודם כל שמחתי שיש איזה דיאלוג כזה שמאפשר לחשוב כך או אחרת, או להסתכל על הדברים ולשקול אותם בצורות שונות. אבל אני הולכת לשיטתך ולקשר העמוק שבין הפרעות של תח ותת והופעתו של שבתאי צבי. עכשיו, התחלת קודם ונתת את ההפנמה הזאת, את תחושת ההפנמה של שבתאי צבי, בלבוש שלו, בדיבור שלו, בקריאת איכה וכן הלאה, והנה הוא מופיע. ומה קורה? באיזמיר, אנחנו עדיין באיזמיר, ומה קורה? מה קורה לו ומה קורה לסביבה, לסביבה היהודית סביבו.
את יודעת, נתחיל מהאזכור של הרגע שבו המשנה מחיה מחדש, המדרשים והמשנה, אחרי חורבן בית שני, מחיה מחדש את המסורת המשיחית. בשורה אחת, המשיח נולד כשהמקדש חרב, או הפוך, ברגע שהמקדש חרב, נולד המשיח. זה מדרש איכה ומדרשי הגאולה והספרות האפוקליפטית חוזרים ואומרים שהמשיח נולד בתשעה באב, כי זה היום שבו חרב המקדש. הדיאלקטיקה בין חורבן לגאולה מעוגנת בלב המסורת המשיחית שלנו. עכשיו, החורבן היה פרעות תח ותת. שבתאי צבי שקרא קבלה וקרא מדרשי גאולה, אמר, הדרך היחידה לפרש את עומק החורבן, זה שלפני רגע דיברת עליו, של עומק הזוועה, של החורבן של מאות הקהילות שנחרבו, ועשרות או מאות אלפי היהודים שנהרגו, ואלפי שבועים, ואי אפשר בכלל לתאר את גודל האסון, יהודים הגיעו לכל אירופה וסיפרו על כל מי שהצליח לברוח ולהימלט, ואז הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? הוא חוזר לתשובה היהודית, זאת שחכמים ומיסטיקאים ובעלי סוד, ענו אחרי חורבן בית שני. דבר ראשון, יהודי אומר, אין שום דבר סופי. להיות יהודי זה להגיד, אין שום דבר סופי, וההיסטוריה לעולם ידע לא תהיה על העליונה. בהיסטוריה, באופן אובייקטיבי לחלוטין, אדריאנוס החליט להרוס, להחריב, לחרוש את ירושלים לאים, כי היהודים החצופים מרדו. התחיל בזה כמובן קודם טיטוס, אבל אדריאנוס היה זה שסיים. הוא הגלה גברים חסונים לספרד, טיטוס הגלה אותם קודם לאיטליה, הארץ שממה בחלקה ונהרסה. בכל אופן, חוויית החורבן מתוארת במדרשים, בהרבה מאוד במדרש איכה, ובמדרשים מקבילים שמתייחסים אליו, ואז על רקע החורבן הנורא הזה מספרים בעלי הסיפור, בעלי האגדה, אלה שיכולים לעבור בין הזמנים ובין העולמות, ואומרים לנו ככה, זה לא סוף פסוק. בהיסטוריה כן כולנו ראינו, לא, אין צורך להסביר לנו, כולנו ראינו מה קרה, ראינו איך הצבא הרומי צרף את המקדש בשנת 70, החריב את ירושלים ב 60 שנה לאחר מכן, במרד בר כוכבה, ב-132 ואילה. אנחנו יודעים בדיוק את כל מה שקרה. אנחנו היטב תיארנו איך הברכיים של הסוסים טבעו בדם בזמן מרד ביתר, מרד בר כוכבה. גודל החורבן אצלנו היה עצום. עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אמרנו שלושה דברים. בשל חטאינו גלינו מארצנו. אנחנו לא מאשימים אף אחד. אנחנו לוקחים אחריות. היטב אנחנו יודעים שבגלל חוסר שיקול הדעת שלנו, הקנאות שלנו, הטיפשות שלנו, העוולות שעשינו, בשל חטאינו גלינו מארצנו. זה אחד המשפטים החשובים ביותר בכל ההיסטוריה היהודית. בשל חטאינו גלינו מארצנו. ארבע מילים שכל ההתנהגות היהודית מלופפת סביבם. אנחנו לוקחים אחריות. עכשיו אנחנו עושים שורה של צעדים, כאילו תשובת המשקל, כדי לתקן את גודל האסון. אנחנו מקבלים על עצמנו להיות קהילת קודש. דהיינו קהילה שמלמדת את ילדיה את לשון הקודש. אנחנו קובעים במדרשים, בספרי, שמי שלא מלמד את בניו הזכרים לקרוא עברית, מוטב לו שיקבור אותם ביום שהם נולדו. עד כדי כך זה חמור. כלומר, אנחנו קהילת קודש, אנחנו מלמדים את לשון הקודש, כדי שילדינו יוכלו לקרוא את כתבי הקודש, ומדובר פה על התורה, על כל התורה כולה, כלומר, מהחומש ועד סוף ספר דברי הימים, אנחנו רוצים להבטיח שאת העבר שלנו אנחנו נדע, על ההווה אנחנו לא יודעים כלום, ובטח לא על העתיד כרגע, אנחנו דורשים להחזיק בעבר הכתוב שלנו, ולכן אנחנו מלמדים את הילדים לקרוא עברית, וזה הבסיס לקהילת הקודש. את יודעת, לפני כל קהילה יהודית כתוב קוף קוף, קהילת קודש.
כן,
קהילה שמקבלת על עצמה ללמד את הילדים לקרוא את לשון הקודש, כדי שיוכלו לקרוא בתורה הקדושה וכן הלאה. זה ההתחלה. עכשיו ממשיכים הלאה. בונים קהילה, בונים בית דין, בונים חבורות לימוד, בונים בית מדרש, בונים בית כנסת, כל מה שרק אפשר, ולא צריך פה שום תנאים, בית כנסת יכול להיות חדר צנוע, ובית מדרש יכול להיות מרפסת אחורית, אין לנו לא היכלות פאר, כל קהילה בונה לה בית קברות יהודי, מקום שמלמדים את הילדים שקוראים לו מדרסה או שולה או סקולה או בית כנסת, העיקר שלשון הקודש תמשיך. הם מבטיחים את הזהות היהודית על ידי לשון הקודש ולימוד הבנים, לא הבנות, כן, למרבה הצער, אבל רק הבנים, בכל אופן. ואז הם מתחילים לחשוב מה כל המהלך הזה אומר לנו, והם אומרים ככה, בשל חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו לוקחים אחריות על כל מה שקרה בעולם הזה, אבל אנחנו עכשיו בונים מערכת חדשה לגמרי, שנקרא לה בקיצור מטה-היסטוריה. מה שראינו בארץ זה רק שיקוף של מה שמתרחש בשמיים, זה לא טיטוס ואדריאנוס, זה שבט אפי ומטה זעמי, כמו שאשור היה בימי חורבן בית ראשון.
אבל אני לא מבינה, מה שאת אומרת כרגע, מה זה?
זה התשתית למחשבה המשיחית. אוקיי. כשאת שואלת למה משיח, כאן, זה הרגע, אחרי שהם בנו, שוב, אחרי שקנו חלקת אדמה לבית כפרות, וזה בכלל לא חשוב אם הם יושבים בגליל, או יושבים בצור וצידון, או יושבים באחד מהאיים, סיציליה או רודוס, או אם יושבים בחופי צפון אפריקה, זה לא חשוב איפה. איפה שיש קהילה יהודית, לאן שהגיעו הגולים, שאדריאנוס וטיטוס הגלו לאורך חופי הים התיכון, שם יש קהילה יהודית. מתחילים בלקנות חלקה לבית קברות, ממשיכים בלמצוא מקווה, ממשיכים להקים בית ספר קטן לילדים ובית כנסת, ואז מתחילים ללמוד, ללמד את לשון הקודש, ואז אלה שיודעים עברית ממקודם כגולים, מתחילים לחשוב ולעבוד ולמוד, והם יוצרים את התהליך הבא. הם אומרים ככה, אנחנו לא מוותרים על כלום, ואנחנו לא מוותרים על התקווה. בסוף ספר דברים אלוהים אומר שאתם תחטאו ואני אגלה אתכם, אבל אני גם אקבץ אתכם. אני אחזיר אתכם, את יודעת, קראנו לא מזמן באחת הפרשיות האחרונות, שאלוהים מבטיח, והוא יודע מראש שאנחנו נחטא, אבל הוא אומר, אני אאסוף אתכם, אני אקבץ אתכם על כנפי נשרים מים וממזרח ומקדם. מחכים לקיבוץ גלויות, כלומר לגאולה. אבל בונים דמות עתיקה חדשה. לדמות הזאת קוראים משיח, ועל ידו בונים דמות תאומה, קוראים לה שכינה. גם המשיח וגם השכינה ראשיתה ממגילת איכה. עכשיו, המשיח הוא מי שמגלם את גודל האסון שלנו ואת גודל התקווה שלנו. יושב המשיח, אני מדברת כרגע על הספרות של האלף הראשון, המדרשים ומדרשי הגאולה.
את מדברת כרגע על הצד התיאורטי, כן, של
שזה מה ששבתאי צבי ממחיש, את מבינה, הוא לא ממציא יש מאין, אלה התווים שאותם הוא מנגן, והמשיח הזה, ששבתאי, זה המשיח שבתשתית הווייתו המשיחית של שבתאי צבי, אומר שבשלבים הראשונים הוא חולה, הוא בוכה, הוא חבוש תחבושות על פצעיו, הוא גולה, הוא אומלל, כלומר הדמות שלו הארצית היא נוראה ומיוסרת ו... מגלמת את כל הסבל והאיסורים של עם ישראל, והשכינה אותו דבר. היא בת ציון הגולה, לכל מקום שגלו גלתה שכינה עמהם, כל מקום שעשרה מישראל נמצאים שכינה ביניהם, כל מקום ששלושה לומדים שכינה איתה, היא איתם, כלומר, היא חלקם והם חלקה, הם איברים ממנה והיא... אבל, במהלך הדורות, השכינה עולה למעלה, והיא הופכת להיות ספירת מלכות של עשר הספירות הקבליות, והיא הופכת להיות האם המייסרת והתורה שבעל פה, וכוח היצירה והאתוס היוצר, והממשיך ומתפתח. והוא, המשיח, עולה לעולמות עליונים, יושב בהיכל כן ציפור, ומתכנן נקמה שכזאת לא נראתה. הדמות של המשיח...
או, את מגיעה עכשיו לנושא שמרתק אותי, רגע, והוא שאלת הנקם.
זה, אבל צריך להבין איך זה נבנה, לכן אני בונה את זה לפי הסדר. זה התחיל מדמות עצובה, מיוסרת, מושפלת, נרדפת. את יודעת, בעל הזוהר פוגש בשערי רומי, הוא אומר שאליהו פוגש בשערי רומי את המשיח, והוא אומר לו, מתי את אימר בארמית, מתי יבוא אדוני? והמשיח עונה לו, בוכה, היום אם בקולו תשמעו. כלומר, אילו הייתם שומעים בקול אלוהים, כמו שכתוב בספר דברים ובחומש, לא, אני לא הייתי יושב פה בוכה, ואתם לא הייתם בגולה, אתם לא הייתם בוכים, אבל היות ולא שמעתם. הוא אומר להם, אני אבוא היום אם בקולו תשמעו, אם תעשו את מה שאמרו לכם בחומש, הכל כתוב, ואין פה חדשות. אבל הם לא שומעים. ואז, לאט לאט במהלך הדורות, בספרות הקבלית במיוחד, הוא עולה למעלה, הוא עולה להיכל כן ציפור, להיכלות עליונים. אבל זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מספרות ההיכלות, שרבי ישמעאל עולה לשמיים כדי לברר על מה נגזר גורלם המר של הסרט הרוגי מלכות, הוא שואל את המשיח והוא שואל את סמאים. 1,000 שנה אחר כך, הבעל שם טוב עולה לשמיים ושואל את המשיח ושואל את סמאל, מה נגזר על הרוגי עלילת אדם בברצלב שהרגו אותם אחרי שהם המירו את דתם? התבניות נמצאות בספרות, הם חוזרים ומחיים את אותם תבניות ספרותיות, שיש ימים נכונים לעלות לשמיים, ויש שאלות קבועות, מה הבשת שואל את המשיח? מתי יבוא אדוני? זאת השאלה ששואלים את המשיח, מאז שאליהו שואל אותו בשערי רומיו, אחד מהתנאים, רבי יהושע בן לוין אומר, שואל אותו מתי יבוא אדוני, אבל הסיפורים האלה מסופרים פעם על אליהו ופעם על התנאים ופעם על הבשט, כל פעם הסצנה היא אותה סצנה, הגיבור השואל יכול להשתנות, אבל הנשאל לא משתנה, הנשאל הוא תמיד המשיח, והשאלה היא תמיד מתי תבוא אדוני, מה ענה המשיח לבשט, אני אבוא, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, כשאת התורה שאני לימדתי אותך, אתה תלמד את חבריך, והם יבינו שמה שאמרתי, שבכל אות ואות של לשון הקודש, יש עולמות, נשמות ואלוקות, אז אני אבוא. הבשט פורץ בבכי, כי זה נראה לו רחוק מאוד מהמציאות, שהוא יצליח ללמד את כולם את התורות המשיחיות. אבל נחזור לדמות המשיחית של שבתאי צבי. המשיח של הזוהר הוא המשיח הבוכה והמשיח הנוקם. ושבתאי צבי קרא בזוהר כל היום וכל הלילה. לפני שהוא קרא את מגילת איכה, הוא קרא בזוהר. והוא קרא את זוהר שמות על המשיח הנוקם. וכתוב שם במפורש, יש תיאורים מזוויעים ודרמטיים, וממש להציג אותם, של מה התוכנית של הנקמה של המשיח הנוקם. הוא ינקום אך ורק. באלה שרצחו ושדדו וגרשו ואנסו ושבו והגלו את אלה שלא עשו להם שום עוול. כלומר, היהודים מוצגים כאן כנרדף מוחלט, ואלה שינקמו בהם כרודף מוחלט. היחס הוא בין רודף לנרדף. היהודים הם הצון לטבח הנרדף, הגויים, בין אם זה הרומאים ובין אם זה הבבלים ובין אם זה הנוצרים הקוזאקים, והאוקראינים הם תמיד הרודפים, הם תמיד עושי העוול ואת שמותיהם רודפים. אנחנו רושמים את שמו של פטלורה, ואנחנו רושמים את שמו של חמלניצקי, ואנחנו רושמים את שמו של המן, ורושמים את שמו של טיטוס או של אדריאנוס, שחיק עצמות, כן? אנחנו זוכרים את הרוצחים, ואנחנו זוכרים את הנרצחים, לא שוכחים. הנקמה מנוקזת לשמיים, לא אדם נוקם, המשיח נוקם, כי למה? וזאת הנקודה המכריעה. בארץ ליהודים לא הייתה אף פעם ערכאה משפטית שהם היו יכולים להביא את תלונתם לפניה. היהודים נחשבו כאשמים לפני שהובאו דבריהם לבית משפט. היהודים הרגישו שלא הייתה שום ערכאה משפטית שלפניה יכלו לבוא ולבקש צדק. הם יצרו להם בית דין שמימי, שמצד אחד הסנגור ומצד אחד הקטגור. הסנגור הוא המשיח, הקטגור הוא סמאל, השופט העליון הוא אלוהים. והם, זה היה בית דין צדק שלפניו הם הביאו את טענותיהם. ואז הם קיוו למשפט צדק שבו אלוהים דרך המשיח ינקום את נקמתם, כי בארץ לא היה שום בית דין צדק. אני רוצה לחזור ולהדגיש את זה. בעלילות אדם בפולין.
מה, כשאת אומרת בארץ, למה את מתכוונת?
לצורך העניין,
כל המשטרים שבתוכם הם חיו.
כשהיו מסעי הצלב, וכי היה איזשהו בית דין שהיהודים יכלו לבוא ולהגיד, אתם מגרשים אותנו על לא עוול בכפנו, אתם מכריחים אותנו להתנצר על לא עוול בכפנו, אתם חוטפים את הילדים שלנו למנזרים על לא עוול בכפנו, מה עשינו לכם? אז הם אמרו, אתם רצחתם את אלוהים, ודמו עלינו, ועל, את יודעת, בברית החדשה כתוב שהיהודים אומרים, דמו עלינו ועל ילדינו לאורך כל הדורות. כן, אז כן. המשפט הזה מהברית החדשה, שהיהודים לא מאמינים בו ומכחישים אותו, ואומרים שלא היו דברים מעולם. הנוצרים אומרים, בגלל זה אנחנו רודפים אתכם. עכשיו, לפי כל הרכאה משפטית, אדם נענש רק על מה שהוא עשה, לא על מה שעשו אבות אבותה. בואי נגיד לצורך העניין, ורבים בדקו גם את הצד המשפטי וגם את הצד ההיסטורי, היהודים לא יכלו לצלוב, לא הייתה להם סמכות צליבה בזמן השלטון הרומי, אבל הטענה הייתה שברנבאס, או שם, לא חושב, לא ניכנס לכל פרטי השיח, אני צריך רק נגיד את השורה האחרונה, אתם אשמים לעולם בזה שרצחתם בצליבה את בן האלוהים. אתם וילדיכם לכל אורך הדורות. והיהודי אומר, אני לא רצחתי אף אחד. אני חי את חיי כאדם מן היישוב, בדיוק כמו כל אדם אחר.
אבל האשמה רודפת אותו.
האשמה רובצת עליהם לדורות. עכשיו, בזכות האשמה שרובצת עליהם לדורות, אפשר לרצוח אותם ואפשר להרוג אותם, וכל מיני דברים שלא יעלו על הדעת לגבי כל עם אחר. עכשיו, היהודים לא נושאים נשק, והיהודים לא נלחמים. אבל הם סנועים וחשודים. ההנחה הכללית היא, בבחינת קל וחומר, אתם שרצחתם את בן אלוהים, ודאי שאשמים ברצח של כל ילד שנמצא, טבוע או הרוג או שהתעללו בו בכל רחבי אירופה, ולזה קוראים עלילת דם. עלילת דם היא עונה, היא, עלילת דם היא חטא שהיהודים נאשמים בו, למרות שהם מעולם לא חטאו אותו. אני אדקדק ואומר, יהודי כמו כל אדם אחר יכול לחטוא בכל חטא. יהודי יכול להיות לשקר או לגנוב או להרוג, כמו כל אדם מעם אחר, לא יותר ולא פחות. אבל מעולם לא היה יהודי שרצח ילד כדי לאפות בדמו מצות בפסח, כי מצות לא אופים בדם, מצות אופים מקמח ומים. כלומר, כל ההאשמה הזאת היא כל כך מופרכת, והיא כל כך חסרת שחר, והיא כל כך חסרת היגיון מכל סוג שהוא, לא מבחינה היסטורית, לא מבחינה חוקי הכשרות, לא מבחינת הריטואל, משום בחינה שהיא מעולם.
אבל היא השרישה.
היא השתרשה בלי סוף. מאות עלילות דם. יש לנו ספרות עצומה על עלילות דם. אני בקרח הראשון של הספר, אני פירטתי את 100 עלילות הדם שהיו במאה ה-17, בסוף המאה ה-17 ולאורך המאה ה-18. בדור שהוריו של הבשט והבשט חיו בו, 100 עלילות דם רשומות מתועדות, כי עלילות דם היא תמיד עניין משפטי. יש משפט, לכל משפט יש records, יש רישום העובדות, יש האשמות ויש חקירה, אלא שעלילת דם היא משפט יחיד שאין בו סנגור ורק קטגור. כי האשמה ידועה ומוכחת לפני המשפט, אין בכלל ספק שהיהודים אשמים ברצח ילדים. זה הנקודת מוצא. אין סנגור בעלילת דם כי האשמה ידועה. אז למה צריך משפט? כדי שהיהודי יודע בכפייה שהוא רצח. איך הוא יודע בכפייה שהוא רצח? על ידי גלגל העינויים, שאתה על גלגל העינויים, שמושכים לך את כתפיך ורגליך בבת אחת, פשוט מושכים, מוציאים אותם מהמפרקים, אתה תודה שהרגת את אמא שלך גם, הכאבים איומים. עכשיו, ההודעות האלה נגבו בייסורים. ההודעות האלה מצויות ומתועדות בארכיונים בכל רחבי אירופה, שיש בהם ריכוז משפטי ונחקרו ותועדו. לא הייתה שום ערכאה משפטית שהיהודים יכלו לבוא ולהגיד, אתם עושים לנו עוול שאין דומה לו. בין אם אתם מגרשים אותנו כי באנו לאירופה כעבדים בלי אף פרוטה, בין אם אתם חוטפים את ילדינו כדי להמיר את דתם, ועשו את זה הרבה. זה מה שקרה בפורטוגל, ששלחו את הילדים היהודים לאי סן תומה לגדל אותם ככמרים. בין אם אתם רוצחים אותנו בעלילות דם שמעולם לא חטאנו. אין לנו בית משפט ארצי שאנחנו יכולים להביא את השגותינו לפניו, והם עשו כל מאמץ. הם הלכו לאפיפיור ושלחו שליחים ושילמו כסף ושתדלנים, בכל קהילה הגדולה החזיקה אנשים, שעשו כל אשר לאל ידו של אדם כדי להגיע לרשויות המשפט והחוק. ליהודים לא היה משפט צדק אף פעם בשום מקום. לכן הם בנו להם בית משפט שמימי, ובבית המשפט השמימי לפניו הם הביאו את הטענות. המשיח היה הסנגור ומבצע העונש. אוקיי?
אז זה הצירוף המיוחד של הגאולה והנקמה,
כן.
אם אני מבינה נכון.
כן.
אז אנחנו נצא עכשיו לקטע מוזיקלי שבחרת, והפעם, האם תרצי את שירת העבדים של נבוק?
כן, כן.
מתאים לנו.
בדיוק זה, כי אנחנו היינו עבדים מגלות בבל ומגלות אשור וממסעי הצלב ומחורבן בית שני ומשיירות העבדים בפרעות תח ותת שיש לנו תעוד עליהם מכל אירופה, שאנשים נוסעים ראו את השיירות של היהודים השבועים. בהחלט נשמע את שירת העבדים של נבוקו, ונזכור שהתחלנו את הקריירה שלנו כעם כעבדים משועבדים במצרים, ולכן תמיד אהבנו חירות ושוויון, ומעולם לא כפינו על זולתנו שיעבוד עד שהגענו לצערנו למאה ה-20.
כאן אני רוצה לעשות תיקון קטן. הספר שהזכרתי שתורגם על ידי משה זינגר זה מלך השדות, שאני מאוד מבוצע עליו.
מלך השדות? חשבתי השדות, שזה כן. המתושלח, כן.
אז עכשיו גרמת לי סקרנות לגבי מתושלח שלא הכרתי. בכל אופן, זאת יצירה מופלאה, כי היא באמת בונה דמות על, בדיוק על הרקע ההיסטורי שאנחנו מדברים בו, של אדם בבדידות יוצאת דופן, שנמצא בקונפליקט שבין העולמו היהודי, שרק אותו הכיר לפני כן, לבין העולם החדש שנקלע אליו, ובתוכו הוא צריך לפעול.
תחזרי בטובך על שם הספר?
מלך השדות.
השדות,
שדה שדות, כן. בשבי זינגר, בתרגום משה זינגר.
ו... כן, יופי, כן. טוב לדעת.
כן, כן, זה ספר שכאילו נמצא ב... בשולי המדף הספרים של, של זינגר, כן. כי העבד מעפיל על כולם, שוש העבד וכן הלאה, כן. אבל, אבל זאת יצירת מופת, אני ממליצה.
הוא היה אדם שקרא הרבה מאוד והבין הרבה מאוד, והוא סיפר על העולם היהודי בדיוק של המאה ה-17 וה-18 בצורה עמוקה וחכמה.
וכל הזמן על, על ידי ייצוגים של קונפליקט פנימי, כן. וחיצוני. כן? טוב. אז אנחנו יוצאים לעבדים של נבוקוב.
la di la 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 ta la 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 di la la di la 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 la